שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט בשיגור ישיר. בכל פרק אנחנו מדברים כאן עם אחת הדמויות המעניינות, המשמעותיות בארגון, לשוחח על המקצועי והאישי, מסקנות מהעבר ותוכניות לעתיד. היום אנחנו עם יואב, מנהל מרכז AM בחטיבת מפה.
מרכז הנדסת תלת המימד בחטיבת מפה.
שלום יואב.
שלום שלום.
אז לפני שנצלול כמה שאלות קצרות לפתיחה, מה זה בעצם מרכז AM?
AM זה בעצם טכנולוגיה של הוספה, זה AM הראשי תיבות, זה Additive Manufacturing, זה טכנולוגיה בעצם שבלהבדיל מטכנולוגיות כמו עיבוד שבבי, שאנחנו לוקחים גוש גדול של חומר ומקרסמים ממנו לאט לאט שבבים, פה אנחנו בעצם בונים את החלק שכבה אחרי שכבה, ובעצם הרעיון בטכנולוגיה שאפשר לעשות כל גיאומטריה שעולה על הדמיון שלנו, ובדרך כלל המגבלה שלנו היא או הדמיון, או הכלים שמאפשרים לנו לממש את הדמיון שלנו.
שזה בעצם, אני מדמיין אותך מסתובב באולם ענק עם המון מדפסות תלת מימד הכי משוכללות שיש?
נכון, רפאל מאוד משקיעה בתחום הזה, מבינים שזה וקטור מאוד מרכזי שמאפשר לנו להגדיל את הביצועים של המוצרים שלנו, ובעצם הטכנולוגיה הזאת עד לפני שנה וחצי אצלנו הייתה מדפסת אחת שעובדת באלומיניום, היום יש כבר 5 מדפסות, חלקן אלומיניום, חלקן פלסטיק, וגם בעתיד מאוד משקיעים בפיתוח שזה כוונה להקים מרכז טכנולוגי מאוד גדול בחטיבת מפה, שהוא יכיל סדר גודל של 10-12 מדפסות, ואנחנו נכניס עוד מגוון טכנולוגיות וחומרי גלם, כדי להטמיע כמה שיותר את הטכנולוגיה הזאת בתוך רפאל ולשפר את המוצרים.
ויזואלית מדובר במכשירים ענקיים, נכון?
לגמרי, שאנחנו מדברים על שתי מדפסות שעובדות עם ניילון שהתקנו רק עכשיו, מדובר באולם, בחדר בגודל של 80 מטר מרובע, שדחוסות בו כל המדפסות והמכונות שמטפלות באבקות. כן, זו השקעה מאוד גדולה, אבל בגלל שמאוד מבינים את הפוטנציאל בחברה, מאוד משקיעים בזה.
ואמרת קודם דבר מעניין, שזה בעצם האויב שלך הוא קצה גבול הדמיון, זאת אומרת,
לגמרי.
כי הדמיון מגביל אותנו במה שאפשר לעשות.
לגמרי.
תסביר את זה קצת, תן לי רגע מושג, אתה יודע, אפילו בוא נתחיל שאידיוט כמוני יבין מה אפשר היום לעשות.
זהו, אז אחד הדברים שאני גם הבאתי פה דוגמה.
נכון, נגיד למאזינים שלנו שאתה נכנסת לחדר עם שרפרף.
כן, אז אוקיי. הבאתי שרפרף, שמי שלא בא מהנישה, שאלתי את אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל את אחת הבחורות שלנו שהן בתפקיד אחר שהוא לא הנדסי פרופר, והיא אומרת לי, מה זה השרפרף המכוער הזה? שאתה שואל מישהו שהוא מבין מה נעשה פה, אז אני חושב שזה מאוד מרשים. הרעיון בשרפף הזה, שבעצם מחשב תכנן אותו. אנחנו נתנו לו, אמרנו לו, זה המושב, ככה אנחנו רוצים שיראה. אלה הרגליים, התחתיות הרגליים, שככה אנחנו רוצים שיהיה על הרצפה.
אני מציץ פה בשרפף.
ובעצם, אוקיי. כל מה שנרים אותו פה,
כן, שים אותו כל,
מה, כל מה שנמצא באמצע, מחשב תכנן. מה שאנחנו אמרנו לו, פשוט בוא תיקח את הנפח הזה, ש-200 קילו עומס, תוריד כך וכך, אחוזים בחומר של השרפרף, וזה מה שהוא תכנן. ובעצם הדבר הזה, זה העתיד. כשאנחנו רוצים לעשות חלקים אופטימליים, וכמה שיותר לטייב את המוצרים שלנו, אנחנו בעצם צריכים שתוכנות מחשב, שאנחנו ניתן להם רק את האילוצים, יתכננו עבורנו בעצם את הגיאומטריה.
ושזה יהיה הכי הכי מתאים, הכי טוב, הכי
לגמרי.
אפקטיבי.
ויש פה מגבלות פסיכולוגיות, כי אנחנו באקדמיה שאנחנו לומדים, תואר ראשון, אנחנו לומדים קורה בצורה מסוימת, נניח עגולה, איך לחשב אותה, איזה עובד אופן לעשות, איזה קוטר, קל לחשב את זה. אבל כשיש לנו גיאומטרות כאלה שמאוד קשה לדמיין אותם, גם מאוד קשה לחשב אותם. ונורא קשה למתכננים שאני מדבר איתם, לסמוך על התוכנות האלה. הם אומרים לי, רגע, אבל יש פה גיאומטריה נהדרת, אבל איך עכשיו אני מחשב ומוודא שזה עומד בדרישות, שזה עומד בעומסים שיש על זה. וזה השינוי התפיסתי שאנחנו צריכים לעבור, לסמוך על המחשב ולדעת להשתמש בתוכנות.
זאת אומרת, מה היום אפשר להדפיס ומה לא? אפשר להדפיס כמעט הכל?
היום אפשר כמעט להדפיס הכל, זה לכל טכנולוגיה.
מה זה הכל? מה זה אומר?
היום את כל מגוון המתכות ההנדסיות והפולימרים ההנדסיים שאנחנו משתמשים בהם.
תן דוגמאות, מילים, אפשר כיסאות, אפשר שרפרפים, אפשר פסלים, אפשר...
קודם כל, אמרת פה נכון, העולם של הדפסת תלת מימד הוא מאוד מתחבר עם אומנות. כי כמו שאנחנו אמרנו, לאמנים יש דמיון מאוד מפותח, ובעצם יכולים כל דבר לממש. כמו שאתה רואה פה, זה יכול להיות רהיטים, זה יכול להיות מבנים, זה יכול להיות גשר, וזה גם יכול להיות תכשיטים. אבל זה בעצם טכנולוגיה שהיא לאט לאט תיכנס לנו לכל נישה בחיים
גם
שלנו.
גם דברים אלקטרונים אפשר יהיה להדפיס?
זהו, אז גם הנושא האלקטרוני הוא נכנס פה, נושא של להדפיס את המוליכים של הכרטיס על המוצר עצמו בגיאומטריות מורכבות ולא רק בכרטיסים שטוחים. אני חושב שכמעט בכל נישה יש פיתוחים בנושא, וזה אולי המקום להגיד שהתפקיד שלנו זה לדעת להגיד בצורה מהימנה למתכננים איפה משתלם, איפה לא משתלם. זאת אומרת, עדיין לפעמים יהיה מקומות שאני אגיד, שמע, הגיאומטריה הזאת היא מספיק פשוטה כדי לעשות את זה בטכנולוגיה של עיבוד שבבי או של שיט מטל, של עבודה עם פחים. אז חלק מהתפקיד שלנו זה לדעת לתת את הייעוץ הכי אובייקטיבי למתכנן, איפה נכון להשתמש במה. וכמובן אנחנו מכניסים עוד ועוד טכנולוגיות כדי שיהיה אפשר עוד ועוד מוצרים לעשות בטכנולוגיה הזאת.
והשרפרף הזה שפה מולי, כמה זמן לקח להדפיס אותו?
זה 24 שעות ההדפסה. אחד מההדגמות שרצינו לעשות פה זה להגדיל את הגודל הרבי של המדפסת, את הגודל של התא הבנייה שלה. את זה לקח להדפיס 24 שעות.
טוב, הגיע לאוזמני השמועה שאתה מתאמן בקרוספיט.
משתדל,
כן. איך אתה מספיק?
זהו, פעם התאמנתי בריצה, והתאמנתי באופניים, ואמרתי, טוב, אחרי העבודה אני אגיע 8 בערב, יאללה, שמים את הנעליים רצים. וזה פשוט לא קרה.
8 בערב צריך להיות בהשכבות של הילדים, לא?
כן, זהו. אז בימים שאני לא עם הבנות, אני משמורת משותפת, יום כן, יום לא. עדיין בימים שאני לא עם הבנות, שאני אמרתי לעצמי, שמים נעלי ריצה, זה לא קרה. ואז אמרתי, נרשם לקרוספיט, אני נרשם לשעה מסוימת, עם קבוצה מסוימת, אי אפשר לא להגיע. אין לי כוח, אחרי הרבה ימי עבודה, אין לי כוח להגיע, אני אומר, אני מכניץ עצמי בשער של המועדון, ומפה זהו, אי אפשר לחזור אחורה, אני לא יכול לעשות זה למאמן, אי אפשר להסתובב ולחזור אחורה, וככה אני מצליח להתמיד בזה. ימים שאני נשאר בעבודה עד מאוחר ולא עושה את זה, אני מלכה את עצמי על זה, כן. אבל אני מאוד נהנה, זה מאוד מגוון.
נתחיל מההתחלה את הסיפור, נחזור להתחלה. הבנתי שאתה קיבוצניק במקור, ואת ההכשרה המקצועית שלך אתה מקבל בגיל 5, בכתפת?
לגמרי. אבא שלי, שהוא דמות מאוד מרכזית בחיים שלי עד היום, הוא היה הנהג כתפת בקיבוץ. היו שתי כתפות, הוא היה אחד מהם. זה בערך כמו להיות הטייס של הקיבוץ. ואני מאוד אהבתי את כל הנושא של מכונות הגדולות, ואהבתי לראות איך הן עובדות, וקמנו ביום שבת בחמש בבוקר, וזכרנו מתחת לכתפת לגרז אותה ולנקות אותה, ואני פשוט הוקסמתי מהמנגנונים שיש שם, ואז כמובן בכלל לא הבנתי מה זה יעשה לי אחרי הרבה שנים, אבל היום שאני מסתכל על מאיפה זה התחיל לי, כל התשוקה לטכן המכני זה מאוד מאוד מרחוק, כן.
וואו. וגם הרפת גרמה לדמיון שלך להשתולל.
גם אחר כך בחטיבת ביניים ובתיכון היינו צריכים לעבוד בקיבוץ, עבדתי ברפת, אז חוץ מלעבוד עם הפרות היה גם מכון חליבה, ובמכון חליבה היו הרבה מערכות של פנאומטיקה, של לחץ גבוה, של וקום, של הידראוליקה, ואני פשוט, בגלל שכל הזמן נמשכתי לזה, אני נהייתי אחראי על המערכות האלה, לתחזק אותן, ובכלל כל מקום ש היה סביבי איזשהו מכונות, איזשהו טכן מכני, אני תמיד הייתה לי את התשוקה לראות איך זה עובד.
וכמו קיבוצניק טוב, בסוף אתה מגיע לקורס טייס.
כן, היה מעבר מאוד חד, זה קרה בערך ביום אחד שסיימתי לעבוד ברפת, התגייסתי לקורס טייס. כן, קוריוז שבתיכון למדתי את כל המקצועות שלא קשורים לקורס טייס, היסטוריה מורחב, ביולוגיה מורחב, ביוגרפיה מורחב, וקצת אכלתי קשה לזה אחר כך, אבל כן, זה היה מעבר מאוד חד, למרות שגם בקורס טייס אני זוכר את עצמי, בשלב הראשון שהיה לנו הרבה שמירות בלילות ששמרנו על המטוסים, אני הוקסמתי מהמטוסים, מהעיצובים שלהם ומהאווירודינמיקה, ואיך הקני נסע בנויים ואיך תופסים את הפצצות, וזה פשוט משהו שהרבה
איך הצורה המשמעות של הצורה של המכונה.
אני חושב שהמוצר שהוא יפה, שהמתכנן שלו חשב עליו עד הסוף, הוא גם אומר שהמתכנן שלו חשב עליו עד הסוף במונחים הנדסיים, וחישב את עד אחרון החישובים שהמוצר עומד בכל הדרישות, ואני חושב שגם בסוף זה דבר שמוכר. לא פעם אנחנו מעסיקים מעצבים תעשייתיים, שמעצבים לנו את המוצרים שלנו, וזה מוכר.
ואתה מסיים את הקורס טייס?
אני מסיים את הקורס טייס בתור נווט קרב.
נווט קרב, כן. אוקיי. שתספר קצת על שנות השירות שלך.
שנות השירות היו מאוד מעניינות. אני גם שירתתי בטייסת, גם שעסקתי בהדרכה, שזה משהו שאחר כך כנראה אני מאוד אהבתי את הנושא של הדרכה. גם היום אני במסגרת העבודה, אני הרבה יוצא לי להדריך, וגם את המתכננים, גם את הצוות שלנו שאני מכשיר. עוד דבר שנתן לי חיל האוויר, זה את התרבות של התחקור, שלאחרונה זה קצת הוכנס יותר לחטיבת מפה, וכל הנושא של להבין על כל אירוע לא טוב או אירוע גם טוב, למה הוא היה ואיך אנחנו משפרים אותו, הוא מאוד עוזר לנו ללמוד מהר, לא לחזור על טעויות, בייחוד שיש לנו טכנולוגיה חדשה, שזה הרבה פה ניסוי וטעייה, נורא חשוב לנו לעשות משהו אם לא יצא, רגע לשבת כל הצוות, לעשות תחקיר, להבין למה, וככה נשפר את זה בעבודה הבאה ולא נחזור על אותה טעות.
תגיד, וכשאתה משתחרר ואתה בכל זאת מחיל האוויר, ואתה שואל את עצמך, what's next? זה היה מה? זה היה...
אז היו לי הרבה מאוד דילמות. אוקיי. למרות שזה היה בגיל 25, היה לי נורא קשה להחליט. זה היה מעיצוב תעשייתי ופסיכולוגיה וסוגי ההנדסות השונות, ובסוף החלטתי שנלך לדברים שהם יותר פרקטיים. התחלתי ללמוד אגב הנדסת אלקטרוניקה, רק באיזשהו שלב משוואות הזרמים, המתחים, הקיר חוף, לא כל כך הסתדר לי ורציתי דברים יותר מוחשיים.
אוקיי.
Okay. אז עברתי בסוף סמסטר ראשון להנדסת מכונות, ופתאום הדברים התיישבו לי במקום הנכון. והלימודים באו לי הרבה יותר בכיף, לא אגיד שכל המקצועות, אבל הרוב בא לי הרבה יותר בכיף. והיום אני רואה כמה זה היה נכון, המעבר הזה.
ואיך אתה מגיע לרפאל?
האמת שאני בהתחלה התחלתי לעבוד באיזושהי חברה קטנה בתור סטודנט שהיא הייתה קבלן משנה של רפאל, עסקה בתחום מערכות לחץ גבוה. באיזשהו שלב, אני למדתי שם הרבה, אבל באיזשהו שלב ראיתי שהעבודות שאנחנו מקבלים והרמת עניין שיש לי יותר תלויה באיזה מכרז החברה זוכה ופחות בכמה טוב עשיתי את העבודה הקודמת. ובעצם החלטתי לעבור לרפאל. ביררתי אגב עם חבר'ה שהיו שם האם נותנים שם הרבה מקום לביטוי האישי של האנשים וליצירתיות, בדיוק. ומיד ענו לי שכמה שהחברה נראית גדולה, יש המון מקום לביטוי אישי, וזה גם יש המון אחריות, זאת אומרת, מתכנן אחד ומתכנן מערכת שלמה מבחינה מכנית, ויש המון עצמאות והמון ביטוי ליצירתיות.
עכשיו בוא נדבר קצת על הדרך שלך, תוך כמה זמן שאתה מגיע, אתה נהיה מנהל?
אני עבדתי סדר גודל של 3 שנים בתור מתכנן ומוביל. אחרי 3 שנים הציעו לי להיות מנהל. אני חשבתי שזה הזדמנות של פעם בחיים, ואז זה הכי נחשב המסלול הניהולי, ואמרתי יאללה קדימה.
אני מרגיש שמתחבא פה בדיעבד.
בדיעבד. אני הבנתי שאלף רפאל היא חברה ענקית. ושאנשים באים לשם, יש להם 30-40 שנה לעבוד עד הפנסיה, ומגוון התפקידים הוא עצום, ותמיד אפשר גם להתאים לאנשים את התפקיד שהכי הם ייהנו בו ויתרמו בו והרגישו סיפוק, ואפשר לעשות את זה לא רק עכשיו, אלא גם בעוד 3 שנים. ובדיעבד הנושא של הניהול בא לי מוקדם מדי, וגם נורא היה לי חסר התכן. והתכן והצד הטכנולוגי, ולקח לי הרבה זמן להבין את זה, הייתי 3 שנים ראש מדור, אחרי זה 5 שנים ראש תחום, כל הזמן נמשכתי לצדדים ההנדסיים ולתכנן דברים.
כלומר 8 שנים לקחת שהבנת שאתה לא בדיוק בתפקיד הנכון.
כן, כן.
שזה אולי כן. חשוב שהמאזינים שלנו שומעים שאפשר להגיד קודם.
כן, אני מוכרח להגיד אבל, שבתור מנהל אני קלטתי אנשים שנורא יש להם תשוקה לצדדים הטכנולוגיים, ונורא ניסיתי לכוון אותם שמה, אבל הם כל הזמן רצו ללכת למסלול הניהולי, ויש כאלה אולי ששמעו לעצות שלי, אבל היו גם כאלה שעד שהם לא התנסו בזה מעשית, הם לא הבינו את זה. והיום רפאל מאוד מעודדת התפתחות במסלולים אחרים, שהם לא ניהולים. התפתחות קודם כל במסלול המקצועי, שבו היום אני נמצא עכשיו, והחבר'ה שנמצאים אצלנו במרכז, זה המסלול שלהם. עד מסלול טכנו-ניהולי, שזה הנדסת מערכת, וגם מסלולים מחקרים, שהם משלבים מחקרים ולימודים אקדמיים גבוהים. והיום יש לרפאל יכולת לשים כל אדם במקום שהכי מתאים לו, והוא הכי יעשה את העבודה בצורה הכי טובה, והרגיש סיפוק הכי גבוה. זהו, וכן, לקח לי קצת זמן להבין את זה.
וגם הבנתי שכשהציעו לך את התפקיד הנוכחי, לנהל את מרכז הדפסות תלת המימד, בהתחלה אמרת לא.
נכון, נכון. אני, איפשהו היה לי תחושה שזה יותר ניהול של רצפת ייצור, שחשוב בו לשפר את, את היעילות של המכונות, ויש הרבה פחות מקום ליצירתיות. לקחתי סוף שבוע לישון על זה, ולמדתי את הטכנולוגיה, ראיתי את כמה מגוון הטכנולוגיות הזה הוא גדול, וכמה הוא הולך ומתפתח ועוד יתפתח בעתיד, וכמה מקום יש ליצירתיות וכל מה שדיברנו מקודם, ליכולת לתכנן חלקים שרק הדמיון יכול לחשוב עליהם. ואחרי הסוף שבוע הזה הבנתי כמה זה היה נכון, וכמה ראש השטח שהציע לי את זה, כמה הוא קלה בול למה שאני צריך, וכל יום שעובר אני רואה את זה יותר ויותר, שזה באמת הייתה החלטה מאוד נכונה.
אנחנו מדברים הרבה על, גם על יצירתיות וגם על אסתטיקה. אתה יכול לתת לי דוגמה? דוגמה של התמודדות שמפעילה אותך, שהתשוקה שלך נמצאת בה, שיש בה את שני הדברים האלה.
אני מוכרח להגיד כשמתכנן בא לי ונותן לי חלק יחסית סגור על עצמו, אומר לי זאת הגיאומטריה, זה הכי קל. זאת אומרת, יש חלקים מאתגרים, אבל זה הכי קל מבחינת היצירתיות. שראש השטח אומר לי, שמע, אני צריך רגע לנסוע לאיזה לקוח חשוב, איזה חברה שחשוב לה לעשות שטאפ איתה, ואני רוצה להביא להם מתנה, אני לא ישן לילות, בגלל כל הרעיונות שרצים לי בראש, עד שאני לא מדפיס את זה ושם לו את זה על השולחן, אני פשוט לא ישן. אבל בטוב, זאת אומרת, זה מקום ליצירתיות, למי שיש את התשוקה ליצור, זה מקום מדהים.
תן לי נגיד שני דברים שהיית, אתה יודע, מין בחזרה לעתיד כזה, 30 שנה מהיום, דברים שאתה מת שיום אחד תוכלו להדפיס, מתוך כל מה שמסתובב לך בראש, שעכשיו אי אפשר, אבל יום אחד אולי כן.
כן, יש לי, רפאל היום מפתחת, טילים גדולים ומורכבים, עם שילוב של הרבה מאוד מערכות, והחזון שלי זה שאני יכול לקחת את הטיל, שהוא שלם עם כל החלקים שיש בו, לחתוך מקטע באמצע שלו, ואת כל זה, את כל ההרכבה המורכבת הזאת, לייצר כחלק אחד.
וואו, שמחשב ידפיס טיל.
שידפיס טיל כחלק אחד, מקטע שיש בו עשרות חלקים, עם חומרים שונים, עם שילוב צמות, עם חלקים מפונקציונליות לגמרי אחרת, עם חומרים מבניים קלי משקל ועם מנגנונים שנוכל לייצר את זה כחלק אחד.
כמה אנחנו רחוקים מזה?
אני חושב שהאתגר המשמעותי זה התפיסה של האנשים, לשנות את התפיסה של האנשים. זה לוקח זמן, זה ברור לי שאנחנו נצטרך להתחיל בקטן מחלקים פשוטים, כמו השרפרף הזה, או חלקים שהיום אנחנו כבר עוסקים בהם, אבל בדרך כלל הטכנולוגיה משיגה את התודעה של האנשים, את ההבנה של האנשים.
אבל אין בזה, תגיד, גם משהו קצת מלחיץ, שהמחשבה שאנחנו נחיה יום אחד בעולם, שמישהו בצד אחד לוחץ על כפתור, ובמקום שני מדפיסים את זה? כל אחד יוכל להדפיס סטיל.
אני חושב שלמרות אולי התחושת הנלהבות שלי פה,
נסחפנו.
יש בי הרבה מאוד גם יראת כבוד לטכנולוגיה, כי כל דבר חדש זה אומר שיש דברים שאנחנו לא מכירים, זה אומר שאנחנו צריכים ללמוד את זה, את החומרים ברמה האקדמית, ולייצר אותם ולעשות ניסויים בפועל עליהם, ואנחנו צריכים לדעת טוב מאוד לשלוט בטכנולוגיה ובמה הטכנולוגיה נותנת, ונורא חשוב הפחד או היראת כבוד שאנחנו נותנים לטכנולוגיות חדשות, וגם כשאני מדבר על חזון רחוק קדימה, זה ברור לי שבדרך אנחנו נצטרך הרבה מאוד מחקר לעשות בשביל להביא אותנו ליום שאפשר לשים חלק בגודל הזה על טיל ולישון בשקט בלילה ולדעת שהוא יעבוד.
תגיד, ועוד מילה אחת על הנראות, מה שיפה יותר גם מוכר יותר? זאת אומרת, כן? גם כשאנחנו מדברים על טנק או מטוס?
אני חושב שכן, אם אני מסתכל על המוצרים הרפאלים, אני מסתכל אגב גם על שרפאל עכשיו צריכה לקנות רכב משוריין מסוים, ועושים סקר שוק, רכב שמעוצב יפה יותר, יש תמיד מין נטייה כזאת, למרות שאנחנו מאוד מהנדסים ונוטים כל דבר לבחון את זה בצורה מספרית, יש משיכה לעיצובים היותר מרשימים. וגם שאני מדבר עם מנהלה שצריכה לשווק מוצרים שלנו, כבר קרה לי מקרים שהם אמרו, פה, רגע, עצור, המוצר הזה ככה לא יוצא מפה, יש לנו מעצב, הוא יושב איתך, יסביר לך איך לעשות את זה, ולגמרי בצדק.
תגיד, כמה שיווק תופס לך זמן, זה חלק מה שאתה עושה?
נכון להיום זה חלק גדול מהזמן. כשנכנסתי לתפקיד, המקום שלנו היה יותר מעבדת מחקר שעסקה בלטייב את התהליכים, והייתה חסרה קלינטורה בעצם בתוך רפאל, ובגלל זה לקחתי את כל המתכננים בשטח מכניקה, בכל פעם במפגש מחלקתי, והעברתי הדרכה שאומרת מה זה הטכנולוגיה, מה המוצרים שצריכים להיכנס לטכנולוגיה הזאת. היום גם אני מעביר את ההדרכה הזאת בפורומים יותר רחבים משטח מכניקה, וזה נורא חשוב, גם השיווק, גם ההדרכה, וכמובן אחר כך זה ממשיך כהדרכה אחד על אחד, שמישהו בא לה עם חלק, אני מדריך אותו על בדיוק איך לתכנן, מה המגבלות. בדרך כלל אגב בשיווק, החלק הראשון ששמים על השולחן, כמו זה, זה יש לו אפקט שיווקי יותר משמעותי מכל הרצאה שאני אעשה. בגלל זה יש לי יעד שעל אצל כל ראש מחלקה או תחום או מתכנן שעבד איתנו, המוצר שהוא תכנן, אני תמיד שם לו אחד ספר וזה יושב לו על השולחן.
וואו.
כן, ואז החבר של אותו מתכנן, הוא כבר לבד ידע להגיע אלינו.
אז אם הייתי צריך לשווק לי עכשיו את המרכז, אתה יודע מה, בכלל את יתרונות הייצור בתלת מימד, מה היית מסביר, מספר?
אני חושב שכל הנושא של אופטימיזציה, של לטייב מערכות, הוא מאוד חזק, אם לעשות חלקים יותר חזקים ויותר קלים במשקל, לעשות מערכות זרימה שהזורמים זורמים בהם עם פחות התנגדות, מערכות ערב שיש בהם פחות הנחתות. כל הנושא של לטייב מערכות הוא מאוד חזק פה, הנושא של להפוך הרכבות גדולות לחלק אחד ולחסוך תהליכי הרכבה וברגים או הלחמות, וגם לפעמים שיקולים אופרטיביים של צריכים להביא מהר חלק מסוים בגיאומטריה מורכבת, והיה חלק כונס של מנוע סילוני שהיו צריכים להביא אותו לניסוי תוך פחות מחודש. הטכנולוגיה החלופית שעמדה פה מול זה הייתה בחומרים מרוכבים או ביציקה, והיה לוקח 3 חודשים לעשות את זה. אנחנו תוך 2.5 הצלחנו להביא את החלק הזה בעלות גם הרבה יותר נמוכה, ואז גם יכול לתת מענה מהיר לגיאומטריות מורכבות, זה יתרון שיש לטכנולוגיה הזאת.
אחד הדברים שהפתיע אותי, זה שעולם ה-AM בארץ מאוד נדיב בכל מה שקשור להעברה של ידע, אפילו בין מתחרים. שזה מאוד לא אופייני לרפאל.
זה לא אופייני לרפאל, זה גם לא פעם לא אופייני בעולם הזה של ה-AM, כי בכל זאת זה טכנולוגיה חדשה, אבל אני חושב שדווקא בגלל שטכנולוגיה חדשה, ויש פה מחקר אינסופי, ונורא חשוב לי גם להעצים את המערכת הביטחונית או היצרנים פה, אני חושב שהעברת הידע הוא נורא חשוב. צריך כמובן לעשות את זה בצורה מושכלת, יש דברים שזה אני אומר, זה IP בעייתי, את זה אני משאיר אצלנו, אבל אני חושב שחלק גדול מהידע אפשר לשתף, וכמובן זה משהו שהוא לחלוטין בא חזרה אלינו, כל אחד יש לו את המחקרים שבהם הוא השקיע, ובשיתוף הזה אנחנו חוסכים שנים של מחקר והרבה מאוד כספים, וגם אני חושב שזה בונה יחסים מאוד טובים ברמה של אם רגע חסר לי איזה חלק, איזה חומר, אפשר להעביר ולעזור, ואני מאוד מאמין בזה.
הזכרנו קודם שאתה אבא ל3 בנות, אתה רואה מישהי מהם שהולכת אולי ללכת בעקבותיך?
בוא נגיד, אם לשפוט על פי היצירות שהם עושות בבית, יש מצב.
אוקיי.
למרות שכרגע... כן,
הן כובשות כל פעם אתגרים גיאומטריים חדשים.
חבל על הזמן, הן מפתיעות כל פעם מחדש.
מה זה? זה מסקרן, מה הן עושות?
לגמרי. זה, כן, זה מציורים עד סליימים ועבודות חמר ופימו ו... תופסות כל מיני דברים שהן רואות לפעמים בפח השפעה מעניינים ומחברות את זה, ומאוד יצירתיות, ככה גם הבלגן בבית שאני בא הביתה, אבל כן, זה דבר שהוא, אני מאוד, מאוד מעריך את זה, אני קשה לי להגיד אם הם יבואו לעולם ההנדסי בעתיד, אבל כן, מאוד יצירתיות.
תגיד, מה עושים עם הפיתויים בחוץ, בתקופה שההייטק כל כך רותח?
אני דווקא חושב שבעולם הזה, בגלל שרפאל נורא משקיעה בווקטור הזה, אני חושב שאין מרכז בארץ שאני מסתכל קדימה לחזון ולכמה הולכים להשקיע בזה. אני לא חושב שיש מרכז בארץ ולא הרבה בעולם שהולכים בזמן כל כך קצר, כל כך הרבה להשקיע. ואני מדמיין את זה בתור, קודם כל אני עושה את הדבר שאני אוהב. אנשים בבית מדפיסים בצורה עצמאית, קונים במיטב כספם מדפסת, וגם המדפסות הביתיות הן כבר, הן לא זולות, ופה בעצם יש לנו כמעט צ'ק פתוח, להביא כל מדפסת, כל טכנולוגיה, כל חומר גלם, בהנחה שכמובן מביא ערך לרפאל, כל מדפסת כזאת אנחנו יכולים להביא אותה לרפאל, ומי שאוהב את הנישה הזאת, אני חושב שאין מקום שני לו להתפתח בנישה הזאת. ואני, כשאני חשבתי אם להיכנס לתפקיד, אני בחנתי את עצמי אם אני, אם אני יכול, אם אני ארצה לעשות את זה לאורך הרבה קדנציות, והתשובה הייתה כן, זאת אומרת, זה לא משהו שאני בא לעשות אותו לקדנציה אחת, ואני חושב שרפאל היא מקום מעולה לאנשים שרוצים להתפתח במקום, בנישה הזאת.
אוקיי, שאלון קצר לסיום. שאלון, מתחילים. הטעות הכי גדולה שעשית ברפאל?
אני חושב שהמוקדם מדי לגשת לניהול.
יפה, הרבה מתחמקים בשאלה הזאת. האתגר הגדול של הארגון?
קדנציות ארוכות והתמקצעות של אנשים.
אישיות ישראלית חיה או מתה שהיית שמח לשבת איתה לקפה?
שמע, אני שמעתי את השאלה הזאת כבר כמה פודקאסטים, ואני מוכרח להגיד שהכי חסר לי זה לשבת עם בת זוגתי הדר על כוס קפה לבד, בשקט ולדבר, אני פשוט מעט מדי מגיע לזה.
תעשה את זה יותר, זה חשוב.
לגמרי.
אם לא היית עובד ברפאל, היית עובד ב...
כנראה הייתי עוסק באומנות, בנגרות, בפרזול מתכות, בפיסול.
הדבר שהכי מדאיג אותך בחיים בישראל?
דאגה למעמד הביניים.
הדבר שאתה הכי אוהב בחיים בישראל?
תחושת הבית.
הסרט שאתה הכי אוהב בעולם יכול לראות מיליון פעם?
שמע. פה זה התשובה שאני נותן אותה קצת ארוכה. אני חושב שיש ג'אנר שהיום לא הייתי רואה אותו, של סרטי מדע בדיוני.
איך ידעתי שתגיד מדע בדיוני?
שליחות קטלנית, הנושא השמיני, היום יש עוד איזה כמה הסדרות סרטים כאלה. הם פשוט, אני חושב, אי שם בשנות ה-80-90, הציתו לי את הדמיון, ואמרו לי, כאלה דברים אני רוצה לתכנן. אני אז עוד לא הבנתי את זה.
איזה מפלצות אפשר להדפיס במדפסת תלת מימד. נשאל גם על צייר או אומן פלסטי או מעצב שאתה אוהב?
אני, פה אין לי איזה מישהו מיוחד, זה אני חושב שכל אחד עם הדמיון שלו.
שיר ישראלי שמרגש אותך, שמביא אותך לדמעות?
אהבה עד השמיים של דויד ברוזה. אני חושב שא', זה היה תקליט בבית בתור ילד, ואני חושב היום שאני כל כך קשור לבנות ואוהב אותם, היום שאני הכי מפחד ממנו, זה היום שהם יעזבו את הבית. וזה שיר שאני ממש יכול להיות בו עם דמעות.
ושאלה האחרונה, כמה עולה השרפרף הזה?
זו שאלה מעולה. אנחנו, את השרפרף הזה אנחנו צריכים עוד לתמחר אותו. אבל לגמרי, המודל העסקי שלנו זה דבר סופר חשוב. אין קיום לטכנולוגיה הזאת ללא מודל עסקי. זה אבל פשוט אחד מהחלקים הראשונים שהדפסנו על המדפסות הפלסטיק שלנו החדשות.
להיכנס למוזיאון בבואי.
לגמרי, לגמרי.
אוקיי, יואב, היה ממש כיף, היה ממש מעניין. תודה רבה.
תודה רבה.
שיהיה לי טוב. השאירה רק מכתב פרידה מאם ואב הקטנטונת, היא כתבה אני כבר ילדה גדולה, נמשים כבר נעלמו לי, בובות כבר נשברו לי.